רבותיי, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים בנושא מאורות העם היהודי. פעם נדבר על הגאון רבי דב ברש ויידנפלד, הרב מצ'יבין, על פי תיאורו הציורי של רב שמחה אלברג, והשיעור ימסר לזכות אבי מורי ומי מורתי שיחיו, וזכות משה יהודה בן פשט דינה. והרוצה להקדיש שיעור מוזמן ליצור איתי קשר. קלסטרו הרוחני של עם ישראל סבא אינו פרי תקופה מסוימת אחת. עם ישראל מהווה פועל יוצא של השתלשלות מטאפיזית ארוכה בדורות רבים רבים, למן מעמד הר סיני ועד לעצם ימינו אנו. כל הדורות ביחד אינן בלבד סכום מספרי של שנים שאין בהם שום קרבה רוחנית, אילו הייתה כל תקופה בנפרד משפיעה בכוחותיה הבלעדיים. אמנם במובן פיזי היו לעמנו הרבה דורות, חטיבות נפרדות של זמן המסווגות לשנים ולתקופות, אבל מבחינה רוחנית אין לנו כאן דמות רוחנית אחת, כל הדורות כאחד. קלסטרו של מעמד הר סיני מאחד את כל הדורות ביחידה אחת של זמן ותקופה. עיקרון זה נחשב בעצם רעיון מהותי ראשי אשר שורשי היהדות ההיסטורית מעורים בו. בכל דור משתקף זוהר התקופה שלפניו, קרני אורו של הדור הקודם חודרות עמוק עמוק בכל הדורות הבאים הממשיכים. כל דור מחדש יורש במישרים מן הדור שקדם לו את אוצרות הרוח. איך מתחברים כל הדורות? בכדי לרתק את שלשלת הדורות יש צורך באדם השלם אשר מייצג בחיי הרוח הנעלים שלו את העולם ששקע, אשר מתוכו צמח וגדל. בשביל להתוות לפני דור ההווה את שביל הזהב שקודמיו פסעו בו, כדי שיקח לעצמו דוגמה מן העבר, צריך שישפיע בו אדם מן הטיפוס האידיאלי, המכונן בשלמות רוחנית. אף כי איש מורם מעם זה וכל מאותו אינו משתך לדור שנשתל בתוכו. בכל דור יש הכרח באישיות גדולה אוהבת, שתשמש כמונומנט חי ותדגים בכל צעד ושעל איך הצטיירה אי פעם דמותו הרוחנית של איש התורה, איש השלמות, וכיצד עברו עליו 70 שנות חיים, מה מילא את חייו ומה היה תוכן של לילותיו. צריך שישפיע בכל דור יחיד מיוחד אשר בדמותו מתגלם אב טיפוס אידיאלי של הדור הישן, ובכל דור ודור מזדקר ועולה מאישן מגדלור חי כזה הבוהק ומרחקים באור הדורות. גם בעולם התורה, גם בעולם החסידות, בכל תקופה ישנו צדיק אמיתי, יהודי שכולו בשמיים, אדמור פלאי, המגן בצדקתו על הדור כולו. אחד יחיד מוכרח להישאר בדורנו, להשפיע באווירה שלנו, אף כי בהתאם להשגותיו ומדרגותיו המושגיות, אין לו כל שייכות לדור שפל זה. הרב מצ'יבין, רבי דב ברש ויידנפלד, היה יחיד כמעט שיכולנו בוודאות להצביע עליו ולומר בבטחה, כזה ראה וקדש. כזאת היא דמותו הרוחנית של רב, אשר לגביו הרבנות היא עבודת קודש. זהו קלסטרו של רב, החי בספירה הרבנית, לא רק בשעות משרד מסוימות, אלא נושא בעול יומם ולילה. כי אדם זה כל מהותו היא רבנית, ואין ביכולתו להפרידו ממנו אפילו לדקה אחת. זוהי צורתו של רב, צורה שכולה נשמה, שכל שיחו וסיגו טבוע בחותם הרבנות. כזהו דיוקנו של רב, הממלא את תפקידו הקדוש עד לנשימה האחרונה, המקדש את עדתו ומכינה למסירות נפש על קידוש השם. הרבנות בעבר שימשה ביטוי לשיא ההקרבה, האידיאליסט הנלהב ביותר בחופשו דרך למלא את מסעון חיי החולים ולחיות באווירה העילאית שכולה תורה, ברשות היחיד טהור מזוכח, הוא שנכנס ובא בפלטרין של הרבנות. הלא לא נתפתה לדמיונות מגרים על עתיד מסיר בכל שטח אחר. לא שאף לא שחומרי ולא ידע כל תשוקה, זולת שפתי בבית השם כל ימי חיי. החזון של התעלות בתורה שהפעים את רוחו עשו היה להתקשם על ידי הרבנות. אידיאליסטים כאלו נתקבלו בזרועות פתוחות. הרבנית לא העניקה לאחד כזה דבר זולת התקווה לעולם הבא. איש לא חלם ליהנות מעולם הזה באמצעותה. הרבנות קלקלה את האדם בלחם צער ומים לחץ, וזה גם זה בקושי רב. גדולי רבנינו חיו בעוני היום ובתנאי הדחקות, תנאי הדחקות שלהם, בבקטותיהם החרבות למחצה, ללא מים ובעין מאור. הם יצרו את חיבוריהם העמוקים והמונומנטליים שהאירו עיני דורות שלמים. הרבנות הבטיחה לבעליה מעט מאוד גשמיות, אבל שימשה ערובה לאושר רוחני. השואף בכנות לנזר הרבנות לא התכוון לעולם הזה. האידיאליזם שימש אצלו מניע יחיד שדחפו בשערי הרבנות, כיוון שיהיו הבאים בהיכל הרבנות בכירים המשתוקקים בכל לאט נשמתם. אך לעולם שכולו טוב נעשתה רבנות במשך הדורות סמל לאידיאליזם טהור. מתוך עולם רבני אידיאלי כזה גדל ועלה הגאון הבית דין מצ'יבין. מה הוא חיפש ברבנות? לא כבוד. תאווה זו הייתה זרה לו בהחלט. ענוותנותו מלידה וצניעותו הטבעית הפקיעו מתחומו את רדיפת הכבוד. הוא פשוט שלא התכוון לרבנות במגמה שלטונית, כי מה שייכות למצניע לכת כמוהו, לשפל רוח בכל ישותו, עם הנטייה לשלטנות. הגאון מצ'יבין חי רוב ימיו בתוככי עולם הרבנות, מכיוון שלפי מיטב הבנתו מצא ברבנות התגלמות של התורה הקדושה. בשאיפתה להפוך את העולם היהודי לכלל ישראל מצורף ומזוכח בקור התורה, הרבנות נראתה לו כשיא הדרגות של אידיאליזם תורתי. כך שימש הרב מצ'יבין עד לגרב האחרונים בחייו עשירי הרוח כטיפוס אידיאלי של הרבנות העתיקה בימי תור הזהב שלה. בגאון הבית דין דצ'יבין התקשם הרעיון הנהדר של רבנות מישראל על מלוא משמעותו ההיסטורית בכל מידת העוצמה. הוא שימש עדות חיה לרבנות בדור דעה שחי בעבר חיים עלי הקרבה ונחרט מארץ החיים באכזריות נוראה. הרב מצ'יבין עמד בשתי רגליו בשתי עולמות, שני עולמות, עולם הישיבות ועולם הרבנות. העידנה נפרדו עמוד דרכים, רבנות לחוד וישיבות לחוד. הרבנות והישיבה נחשבים כניגודים. למה הישיבות בורחים מן הרבנות ומביטים לעברה בעיניים ביקורתיות? יש ודנים את הרבנות כמי ששבק חיים עבר זמנו. הרבה סיבות אובייקטיביות גורמו לירידה זו, אך זוהי המציאות המעציבה. לפנים תפס מעמד הרבנות מקום בראש, בשימש יסוד ואבן פינה לישיבות. ובאמת מדוע לא? מטעם אין הרב יכול לכהן פעיל כרם? אם הישיבה זקוקה לגאון בראשה, לא הרב הוא היה מכונן גם בגאונות? הרב מצ'יבין, כשם שיצג בעצמו אף טיפוס של רב, רואה נאמן, המשגיח עצנו בקפטנות שלא ידעו בסדול זרים, כך ביותו גאון אדיר ייצג גם את הדמות האידיאלית של ראש ישיבה, כדר שבשיותו הססגונית נתקשמה הידיעה הנשגבה של רבנות, כך בלמדנות רבת אנפין שלו, בהלכה ובהוראה, מתפרש כיאות המושג האמיתי של גאונות. הגאון הבית דין בצ'בין התחיל ללמוד בגיל רך ולא חדל עד סוף ימיו. הוא שקד על משנתו בשבטו בצ'בין מתוך כבוד ונחת, מוקף הערצה בלי גבול, והוא התמיד בלימודו גם בזמנים קשים ואפלים, ביערות בוחרה וביערות סיביר הרחוקה. הוא כתב תשובות מלאות עמקות לפני יובל שנים, בעת שישב בבית, וכן עשה גם ביותו מטולטל בגלות רוסיה, בימי מלחמת עולם השנייה. התשובות שכתב בדרכי נוד ולבוב בבוחרה ביער מספר 54 בסברדולובסק, מעידות על הבנתו ובקיאותו העצומה. ראי בתשובות עובב נשארים בחלק ב'. לא היו לו אז ספרים כלשהם, הוא עצמו כתב בראש התשובות, מחוסר ספרים, מחוסר ספרים אני, וגם אין לי שס ושולחן ארוך לעיין. הוא כתב על פי זיכרון. זיכרונו רענן מתוסס, בדירתו שולטים הקור והתחב, אין לחם לסובה, ממרחקים מגיעות יום יום ידיעות נוראיות, בשורות איוב על עצמו ובשרו, ומה מעשהו בעת כזאת? אין הוא חדל מלהיות רב. כיסא הרבנות הפיזי שלו נהרס, עדתו הושמדה, אבל כיסו הרוחני יציב וקיים. הוא ממשיך למלא את חובותיו הרבניות. במה מתבטא אצלו תפקיד הרבנות של הרב? כמו לפנים בבית שהייתה הרבנות אמצעי לשקידת התורה, כך גם יש ברבנות סיביר. הוא לא חדל מרבנותו אף לרגע. כדרך שניהל ישיבה בצ'בין, כך הוא מחפש ביער אוזניים המוכנות לשמוע לקחו. הוא מוצא לו תלמידים. מה הבדל עם כמה תלמידים הוא למד? די בשלושה תלמידים, כמו שהוא כתב, השיטה מקובצת בבבא קמא צדיק, כדי שתתעצב מהם ישיבה. לכן בכל נידודיו מצא לו תלמידים כנפשו, והיה מחדש חידושי תורה ומעלה אותם בכתב בשביל הדורות הבאים. הרב מצ'בין יצר סינתזה בין הרבנות והישיבה, כשהוא מאגד את שני התפקידים הנעלים ברעיון מרכזי אחד. הישיבה כמו הרבנות מטרה אחת להם, להעמיד את התורה במרכז כל החיים היהודיים, להחדיר בעם את התודעה כי התורה היא מטרתו הסופית של כלל ישראל, ממעמד הר סיני ועד ימינו, כי התורה בלבד היא הבסיס לקיומו הנצחי של עמנו. מאז ומעולם נזדווגו המעלות המוסריות, יחס אדיב בין אדם לחברו, לב רגיש לכאבו של הזולת, אוזן קרויה להנחה יהודית, הצנע לכת, פשטות, נדיבות וסלחנות, כמו שאר מידות תרומיות, בהרמוניה אחת עם גדלות התורה. תלמיד חכם, אדם גדול היה זה שמובד למדנותו ניחן גם במידות טובות. עם המוח והלב היה על המוח והלב היה לצעוד שלובי זרוע, וכדר שהפלי היחיד המיוחד בספלו החריף, בא במידה הקסים באישיותו הנאצלה, בליבו הרחום והטוב. הגרח מבריסק נתפרך לא רק במוח רב חיימי, אלא גם בלב רב חיימי. גם השפת אמת, מבד היותו גאון במוחו, היה בעת ובעונה אחת בעל לב שכולו שפת אמת, לב פתוח לרווחה, לב מאזין ומקשיב אפילו ממרחק לפעימות כל לב דווי. מגינת הלב מפרידה בימינו מחיצה אהבה בין גאונות למידות המוסר. בעידן שלנו יכול אדם שיהיה גדול בתורה, מחבר ספרים מצוינים ולהשמיע נאומים חוצבי להבה על כל הטוב ויפה, כשהמדבר עצמו רחוק רחוק מזה. רבד של צ'בין היה גאון לא רק בתלמוד ובפוסקים, הוא היה גם גאון במידות, מידות בתפיסתן העמוקה, מיני עומק. כל החמודות האלו כאחד, גדלות התורה, אילאיות רבנית, אצילות בשלבים גבוהים מעל גבוה, הן הן שעצרו את האישיות היחידה בדור, אשר נקרא שמה בישראל, הרב דה צ'בין. מן מלכי רבנן, רבי דוב ברש ויידנפלד מצ'בין, היה נסיך מלכות התורה. שלום.